להתפלל קודם הדרוש, צריך להתפלל בתחנונים. ויבקש, ולדבר אותי, או רק אף אותי. ויבקש מאת הקדוש ברוך הוא מתנת חינם, ולא יתלה בזכות עצמו. אף על פי שעכשיו אם תורם מטה הוא זו של עבודתו, אין זה המטה כדי להתגאות, אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כי ברבים יש בהם טובים ורעים, וצריך להכניע הרע שברעים כנן. ולפני השם בר יעמוד כדל וכרעש וידבר בתחנונים, לא יתלה בשום זכות. וזהו, בהתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, שצריך לדבר בתחנונים בשעה שרוצה לומר, היינו קודם הדרוש. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה לקחת מטה, מדבר אל הסלע. אז אם לקחת מטה, למה לדבר? הוא מדבר, אז למה אמר לו לקחת מטה? אז אומר גם לך, מה למטה זה בשביל להכניע הרע שבעדה. אבל הסלע, שזה הלב העליון, השכינה, שם צריך רק לדבר. שם צריך לדבר בתחנונים. ושם לא משיגים דברים בכוח. לא גם בכוח הזכויות. אלא לדעת שאם השם ירצה, ייתן, אם לא ירצה, לא ייתן. באמת מה שכתוב. הזכרנו, זה מה שכתוב בהמשך, והתחנן, בדרך של תחנונים. הוא אומר את זה, וזהו והתחנן. שזה היה התיקון של המריבה, שהתחנן לבוא לארץ ישראל, בדרך של תחנונים. חנותי את אשר אחון. אם ירצה. יש מעשה, אני שמעתם את זה, שבתחילת היישוב, אז היה פה פאצי, חבר של קצל, היה מפקד צהל שקד במלחמת יום כיפור, אני חושב, אחר כך הוא התקדם מאוד, תת אלוף. הוא היה מאוד מאוד, עדיין, מאוד קשור לקצלה. יש לי ככה איזו תפיסה צבאית מאוד מיוחדת, מאוד... רוח אחרת הייתה אימו. מדי פעם הוא ככה... גם בהקשרים מעשיים, גם בניתוחים היסטוריים. אז מראינו אותו לערוץ 7, אתם ככה אומרים דברים של טעם. אני חושב שזה היה, הוא בא לפה, לביקור, מתוך הזדהות, מתוך... מיכב, הוא שאל את מורבי, את ראש הישיבה, שאל אותו, מה יהיה אם יפנו אתכם? אז הוא אמר, לא יפנו. ואם בכל אופן יפנו? לא יפנו. ואם יפנו? לא יפנו. וככה, הוא היה כמה זמן, בסוף, רבי אמר לו, גם אם יפנו, נחזור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שנצליח. אז הוא נרגע. אחד האדם. זה באמת, אולי אם הייתי מנגן את המנגינה של רב נחמן, אז כאילו אפשר לענות את השאלה כזאת, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. אם השם יצא, זה יצליח. שהתנועה הזאת יכולה להיות לפעמים תנועה אולי פחות כזאת ומדי שמנסים לעשות משהו במציאות צריך הרבה לפעמים להיאבק, צריך להיות תכליתיים אבל מצד שני בתנועה הזאת יש גם הרבה מאוד כוח זה היא אלף חוסכת אנרגיות, כן? כי אתה באמת לא מנסה בכוח. אתה מנסה את כל הכוח, אבל אתה לא מנסה בכוח. יש איזה... זה עמדה נפשית שונה. בין אם אתה בעצם מנסה לכפות כביכול כלפי מעלה, אפשר גם להגיד לכפות כביכול כלפי המציאות, לבין אם אתה אומר, אני עושה מה שאני יכול. ונזכה הדברים, אם השם לא יבנה בית שב, נו, בונת בו, השם לא ישמור עיר שהפשקת שומר, אם צריך איזושהי הבשלה, הדברים הסתדרו, התקבלו, והחלק הזה הוא באמת לא תלוי בנו. זה צריך תפילה, צריך את החלונים. וזהו טעות שטעם משה, שהקדוש ברוך אמר למשה, קח את המטה וקל את העדה, ודיברת אל הסלע לעיניהם, שיקח ממשלת וזו, שיש לו במצוות ומעשים טובים שלו, והקל את העדה. כי בשעת הקל, שיש בהם גם רעים, צריך מטעות כדי להכניע רישתם כנה. ואחר כך, ודיברת אל הסלע לעיניהם, אין דיבור אל הנחת, שישפוך שיחות תפילתו בתחרונים, כדל וכרש, אל הסלע, אין עולה ואילון כנל, לעיניהם דייקה. שיהיה הקהל בשעת מעשה, כדי שיקשר את עצמו עם נשמתם כנה. והוא לא כן עשה. שזכר טובה בצדקתו בשעת תפילתו, שלא ישתמש עם המטה בשביל הקהל, אלא ישתמש עם המטה בשעת תפילתו, וזה בחינת וירא משה את ידו, ידו זה תפילתו, כמו שכתוב, והיא ידיו אמונה, תרגומו בראשן בצלור, שהקדים, שהרים, בראשן בצלו, שהרים את תפילתו, ולא קשר את עצמו עם הקהל. רואים קצת משמע, שזה קשר את עצמו עם הקהל, זה גם מה שנותן כוח לתפילה, נכון? על ידי תהילות ישראל, התווסף קדושתו. השומע מפי החכם, בוודאי תקשה נשמתו נשמת החכם בשעת תפילתו. כלומר, מצד אחד המטה הוא בשביל להכניע את הקהל, ומצד שני, את הרע שבו. מצד שני, כשבאים בתפילה צריך לבוא גם מכוח לציבור. כאילו, יכול להיות שלא מכוח עצמו זה תרתי משמע. גם את החלונים ולא מכוח עצמו, וגם שזה יבוא מכוח הקהל. מה שהוא אמר, שיש יותר אנשים בדרוש, אז בתפילה, הם עוזרים לתפילה שלפני הדרוש.
לא עשה שום פעולה
ממתה,
אבל הוא לא היה אמור לעשות.
מה?
הוא לא היה אמור לעשות שום
פעולה ממתה. זהו, לפי מה שהוא אומר, המתה היה בשביל להכניע את הרע שבעינה.
בלי שום פעולה הרע מוכנה?
לא, לא יודע מה היה צריך להרביץ, אבל כאילו, מטה מבטא תוקף, עוז, אני יודע איך זה מבטא באופן מעשי, אבל כאילו, לכן הוא היה חשוב שהוא יהיה שם, המטה.
שעצם נוכחות כאילו שלא היה ממטה, זה...
כן, כן. לשם זה מיישב פשט, למה היה צריך לקחת את המטה, כי אמרו לקחת את המטה. זה לא בשביל הסלע, בשביל הקהל. להרים את הקהל, להכניע את מה שצריך להכניע, כן. זה מה שאומר, ולא קשר את עצמו עם הקהל. ויך את הסלע ומטהו פעמיים כביכול, כביכול לקה צור ויזוהו מים, כן? קורא פה שהסלע זה השכינה, לכן זה כביכול. שיקה לב עליון, כמו שלוקחים את דבר בכוח ובאונס, כי בא בכוח מעשיו הטובים, וזהו הקהת הסלע פעמיים. הקאה אחת שלקח בורא התורה בכוח ובאונס ולא ביקש מתת חינם כנל, והקאה אחת כמי שדוחק את השעה, שעה תוחקתו. ונסתלק קודם זמנו. ונסתלקותו השכינה שהיא הלב הנל, אם יעלה לתו בוכה עליו. אז יש פה צי נקודות. אחד, שהוא לקח את ה... הם בורי התורה, זה אומר בהתחלה שהסלע משם ממשיכים מים לכל מבארי התורה. כאילו נשמה שיהיה מעיין שכל מפרשי התורה ינקים ממנה. אז את המשכה הזאת צריך לעשות מתוך תפילה בתחנונים. הוא עשה את זה מתוך הזכויות. בכל מזה שהוא דחק את השעה. ואז מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. הוא מסתלב קודם זמנו. בהסתדקותו, השכינה שהיא הלב עליו, היא מייללת ובוכה עליו. וזהו פעמיים, כי מתו משה ואהרון על ידי ההכאה, כמו שכתוב, הם המים מריבה. ובשביל זה, אין לאדם, לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא לבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם בר חיתה, ואם לאו לה. אפשר לומר שהרבה מה שמצאינו שיש, מה שנקרא משיחי שקר. שבאו אנשים, רצו להביא את הגאולה. זה אחד הסיפורים המפורסמים שגם מבליטים את הבן הזה, זה רבי יוסף דה לרינה. שמעתם, מופיע הסיפור שלו בכל מיני מקורות. בילדותי קראתי את זה של אשר ברס, איזה סופר מהדור הקודם, או מכיר את השם. ספר ישראלי כזה עברי, כאילו, מהספרות העברית. אבל אחר כך מצאתי שזה נמצא במקורות. כתבי המקובלים, סיפור כזה שנמצא להביא את הגאולה. אמרו לו, לא כדאי ולא זה, ומה, בכל אופן. ואז נתנו לו ככה כל מיני עצות וכל מיני הדרכות מה לעשות. איך הוא יעשה כל מיני טעניות וסיגופים, ולגדע עליו מלאך, נגיד לו עוד מה לעשות, וכך הוא מתעשר, דריך אותו איך להמשיך הלאה, ואז הוא זכה לגילויות יותר גבוה. ואז באמת קיבלו שם איזשהו משהו כוח של השם המפורש, וצריכים לעבור שם כמה מחיצות. אחרי שעברו את כל המחיצות, הם יראו את ה... את הסמך מם, בצורה של כלב. אז הם יקשרו אותו עם השבשלות, שחקו עליהם שם מפורש, יעלו להרסיב ותבוא הגאולה. אבל שלא ייתנו לו לאכול כלום. ואז הם עברו את כל השלבים, ואז הם תפסו את הכלב הזה, אז הוא התחנן שהוא רוצה. אז הם לא נתנו לו. אז אמר, לפחות תתנו לו להריח מהטבק, כי הם היו בעצמם צמו. אבל הם יריחו כמו שמריחים בצמות ככה. נתנו לו להריח, אז הוא כבר קיבל כוח, השתולל, שבר את כל השלשלאות, נהיה חושך גדול בעולם. זהו. אז יכול להיות שאנחנו מנהיה אומר על זה שלא עושים ככה, כי הם כאילו באו בכוח. הם כאילו פעלו בהשבעות, בפילות, תוך כוונה אולי באמת להביא את הגאולה, לתקן את העולם, להביא את עם ישראל למצב. אבל זה כאילו היה... זה חוץ. זה מעניין, אם נדייק, אז זה שסיפור הזה, אז הם כאילו פעלו עם כוח כלפי מעלה, כביכול, אבל דווקא כלפי מטה הם לא הפעלו כוח כשהיה צריך, כן? שאולי זה באמת דברים קשורים. צריך להשתמש עם המטה עוז כנגד הרע. שבעידם, שבעולם, אבל... לא כלפי מעלה, כלפי מעלה רוב את החלונים.
יש עניין גם לפעול במציאות.
נכון. נכון. אבל כאילו באיזה תנועה אתה בא אל המקומות שהם לא כל כך תלויים בך, אני חושב, שזה אני מתכוון. כמו למשל הגאולה, כן, זה משהו שהוא לא... צריך ש... באיזה אופן באים, איך הם מתפעלים, איך הם יכולים פונים. וגם איך כאילו עמידה מול הקדוש ברוך הוא. יש גם צד כאילו עמידה מול מציאות שכרגע הוא מעמיד לפניהם. אז איך אנחנו מנסים לשנות? אז יכול להיות שאם כאילו מנסים בכוח, אז גם יש אולי תחושה של בעלות, ואז יש... אז אני כאילו צריך לרחם על הכלב הזה, אבל אם זה לא שלי, אולי זה יחס אחר,
אבל זה גם מביא את האדם לנפשית פסיבית מסוימת, זאת אומרת, מה שיקרה יקרה, אני לא מתעסק בזה.
אתם צודקים בשאלה, זאת אומרת, צריך להיות מה שאפשר לעשות עושים. אבל מה עושים עם מה שאי אפשר, או משהו שהוא על גבול? ודאי ביחס למה שאי אפשר. איך באים ביחס לזה? איך פועלים שם? אנחנו רואים, נגיד במקומות, גם בהנהגת העולם הזה, נגיד בחינוך. אז בחינוך, כמו שבמחנך רוצה בכוח, זה לא עובד. אם אדם עושה מה שהוא יכול, ואם זה יפעל, יפעל, אם לא, לא יפעל. זה משהו אחר. מסיפור יש. לא דוגמה הכי, יש בטח דוגמה יותר טובות, אבל מהסוג הזה. סיפור יפה שהרב צור סיפר. אבל אחד מגדולי המחנכים, שהוא, איך הוא נהיה איש חינוך. זה אומר שהיה בתלמוד תורה, היה ילד והיה בתלמוד תורה אצל רב אריה לוין. בירושלים. פעם אחת חיכו שם פודים. והוא נורא רצה, לקבל פודינג, קיבל. אחר כך הוא רצה עוד מנה. אז הוא עמד בתור. למרות שזה לא היה, זה היה סוף. היה צריך לקבל לכל אחד אחד, ורק אחרי שכולם גומרים. כאילו, משתחל. עוד פעם כדי לקבל עוד קערה. ואז אולי ברגע האחרון גילו שהוא כבר זה אמרו שהוא לא יכול לקבל, אז הוא כעס, לקח את הקערה של הפודין, הפך אותה. הגיע איזה בלגן גדול, אמרו, צריך לקרוא לרב אריה, שיקים עמד בראש כל המוסד. ורב אריה היה לו גם תקיפות, כן, פחדו ממנו. אז אמר, אני אדבר איתך מחר בבוקר. כל הלילה הוא כמובן בקושי, החבר'ה אמרו, וואלה, הוא הולך מחר, נעוף מהבית ספר, ושטיפה שהולך לקבל, וזה. כל הלילה הוא בקושי ישן, הוא היה ככה במתח גדול, הגיע לבוקר, בריה מזמין אותו שם על החדר שלו, אין שהוא, הוא היה אדם לא גבוה, אז החדר שלו היה מתחת למדרגות. כאילו, במקום איפה שיש את השיפוע הזה של המדרגות, שם הוא נכנס, היה החדר של המנהל. ‫אז שמה, כל הילדים מחכים ‫מסביב לראות מה יהיה. ‫בא ואומר לו, נכון, אתה אוהב פודים? ‫אמרתי לו, מוציא שתי צלחות, ‫אחרי איתו ביחד פודים. ‫וזה הוא שחרר אותו. ‫הוא אומר, אז החליט. ‫אמרת, איש חינוך, כן. ‫זה מה שרב אריה לא... ‫כנראה, זה שוב, זה לא שהיה פסיבי, ‫כי כנראה שהיה שם סדרים. ‫היה שם זה. אבל כאילו ידע, לפעמים כאלה צריך לפתוח, לא ככה. טוב. נכון, אני מודה, זה שתי תנועות, אני לא יודע אם כשקצל יש שם בשנות ה... בשנת בין 90 ל-92, המכונה אצלנו תפשינון ב', אני העוזר של אריק שרון לענייני התיישבות, הם הצליחו עם הבולדוזריות של שלו ושלו, להבדיל, כן. להבדיל בין הבולדוזריות של שרון לבולדוזריות של קצלה, ולהבדיל בין הבולדוזריות של קצלה לבולדוזריות של שרון. אז בכל אופן, הם בנו ביחד פה 60,000 דירות, אני חושב, והכפיל פה את ההתיישבות. בשביל דבר כזה צריך... צריך יכולת לדחוף, כן. תתנו יודעים ששנתיים אחרי זה, אחרי הפרויקט הזה, אז פתאום באה הממשלה, משכה 180 מעלות, אפילו אתה לא יודע. טוב לדחוף, לא טוב לדחוף. לא, עושים מה שיכולים. אז אני צריך לחלק את התפקידים, חלק יעבדו ככה, מחלחלת ככה. כן. תכף דוגמה, אבל כמובן באופן תיאורטי, שבזמן האחרון זה עולה כזה שיש הרבה פעמים שיש זוגות שמתגרשים, אז יש דיון אצל מי יהיו הילדים. זה גם דיונים עכשיו בחקיקה וגם זה. יש, נכון, מתארים, כנראה לא בתקשורת הכללית, אבל זה בתקשורת שלנו, שהרבה פעמים האבות מאוד עשוקים, כן? שהאימא ככה, מכל מיני סיבות, בעיקר בגלל המתח והריב והעוינות, היא כאילו מונעת ממנו ביקורים. בעצם מה שקורה היום זה שהוא לוחץ עליה באמצעות העיכוב הגט, ולוחצת עליה באמצעות הילדים. כי מהרגע שהם פרודים, אז הילדים אצלה, אז אם לא תוריד את המחיר, אני לא אתן לך לבקר את הילדים. אם את לא, לא יודע מה זה, אני לא יודע את הגט. או יש אולי עוד כלים ללחוץ, אבל זה מה שזה. עכשיו, חלקם לפחות, הוא שאין דבר טוב יוצא מתוך המריבה, אבל הם גם לפחות באמת אנשים שרוצים, באמת מאוד מאוד רוצים את הקשר עם הילדים, ומרגישים שהם מאוד נפגעים מזה, גם הילדים נפגעים מזה, משום דבר אולי על אלפים. בכל מיני רמות הם מנועים אפילו מה, לא בשלמות, אבל אפילו מה שצריך שיהיה. יש תלונות מאוד בקלות, המערכת מאמינה לתלונות של האימא, כאילו, כי מי יודע, וזה. אז הוא גם מתעצבן, מה שקורה זה שהיא מתלוננת עליו, אז הוא מתעצבן, ואז הוא עושה דברים, וצועק, ועושה דברים לא זה, ואז הוא, הנה. זה מנגועה שמקשימה את עצמה, ובאמת תראו כמה שהוא מסוכן, ואז הוא צריך להיפגש עם עובד סוציאלי, שישמור עליו בזמן הפגישה. שוב, לא יודע כמה היקף, אבל יש כאלה שמתארים איזו תופעה גדולה וחמורה. אז אם היו שואלים, אם היה אבא, אז היה הולכת היקס עם רב נחמן, אז אמר לו, לא בכוח. אני אגיד, אני אוהב את הילדים, אבל האמת, אני אשקיע את הזמן שלי בשביל לבנות משפחה חדשה. אז האמא תגיד, רגע, רגע, אתה לא מוכן גם לפגוש את הילדים, אתה אבא שלהם. מה זה, וגם אני צריכה להיות כל הזמן עם הילדים בלי שיהיה לי יום אחד מנוחה, אז היא תמות לך. וזה הרבה פעמים זה המשחק, כאילו, אם הוא זה, אז אלא שיש כעס בשנאה, אבל הוא כאילו מרפא, חס וחלילה לאדישות, באמת, זה ההערה שלכם. שאפשר מפסיביות לגדול של אדישות, זה מידות מצרניות, אבל אם הוא ככה, מה לזה? אז הפוך. אפשר עוד קצת ועוד קצת. אז הלא בכוח לפעמים עובד הכי טוב. וכנראה זה נכון בעוד דוגמאות. כן. וזהו פעמיים, כי מתו משה ואהרון ידי הקהל, כמו שכתוב, היה מים מריבה וכו'. ובשביל זה אין לאדם לדחוק עצמו על שום דבר, אלא לבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם דבר חיתן. ואם לאו, לאו. וזהו, יען לא האמנתם בינינו התפילה כנען. שירים תפילתו מתפילת הקהל, שלא קשר את עצמו עם הקהל. והתפילה היא אמונה. כמו והיא ידיו אמונה. להקדישני לעיני בני ישראל, להקדישני דייקה. כי על ידי התפילה של רבים, נתקדש השם יתברך כנען. לכן לא תביאו וכו' אל הארץ, רמז על הסתלקותו, כי הקדושה גם כן יתוסף למעלה בשעת פטירת הצדיק הידוע, נמצא, מה שנחסר על ידם, נשלם על ידם. כן, אז לא האמנתם בי, שהרים תפילתו בתפילת הקהל, שלא קשר את עצמו, אני חוזר על זה, שלא קשר את עצמו עם הקהל, התפילה היא אמונה. כשאדם מחזיק את הדברים בכוח, אז הוא כביכול לא נותן מקום לקדוש ברוך הוא לפעול ולהתגלות. אם אדם שם את כל האחריות, את כל העומס עליו, צריך לטפל בהכל, אז איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הוא יעבוד? אבל אם הוא משאיר את הוא פונה בתחרונים. הוא מכיר בזה שאנחנו עם גוונים, כעבדים, איננו לך תלויות, עד שתכוננו, נשאול תחרונים. מכיר בזה. אז עם אלה יש מקום לאמונו של עולם מפה. ואז דווקא יכולים להתרחש ולהופיע דברים שהם לא בערך למה ש... למה שאדם עושה בכוחות, בכוחות שלו. זה היסוד פה של התחרונים. ואז כשפועלים בתחרונים, אז מופיעה תורה, מופיעים באורים חדשים. ובזכות התורה שממשיכים, זוכים לארץ ישראל. כמו שכתוב, וייתן להם ארצות גויים וכו'. אבל ארץ ישראל היא אחד משלושה דברים שבאים על ידי איסורים. ועיקר האיסורים המונים הרשעים, מוציאי דיבת הארץ. וצריך להכניע בתחילה אלו הראשים, לאנוש אותם מחרבה וקטלה, ועל ידי זה יכולים אחר כך ללך לארץ ישראל. וכוח הזה לאנוש את הרשעים, אי אפשר אלא כשמקבלים את הכוח הזה מאדום. כי זה הכוח שלו, מבחינת, ועל חרבך תחיה. והוא יונק עם מזל מאדי. אז הדרך לארץ ישראל זה על ידי שמענישים את הרשעים. מאיפה לוקחים את הכוח הזה? מאדום. זה שהוא מתכוון פה למידת הדין. מידת הדין, הכוח הזה של הדין בעולם, זה כולו הכוח של אדום. יצחק הוא מידת הדין. עשיו זה כאילו מידת הדין הקשה, אדום. זה מעניין קצת, זה אולי קצת קשור למה שנאמר מקודם, שהכוח הזה, הכוח הוא לא שלנו, נכון? לא, לא אשמה. זה לא משהו שיש לישראל מצד עצמה. תקחת את זה מאדום. למרות שאדום פה משמע שזה לא העם אדום, אלא זה איזה כוח רוחני, מלאכי כאן, אבל אף על פי כן, היחוס לאדום, משמע שזה משהו, יש עשיו, יש אדום, מלך אדום, זרי, תכף הוא דורש את הפנייה למלך אדום. אז באמת, יכול להיות שמצד ישראל, כאילו אנחנו, השם השם הרחום וחנון ערך אפיים וחסד באמת, אנחנו דביקים במידותיו, רק טוב החסד. רק מצד שיש רע בעולם, אז צריך להשתמש ברע כדי לטפל ברע. יש מין פרדוקס כזה. שצריך להיות בכוח כלפי הכוח, כאילו. ברע כלפי הרשע. אז זה מלאכותי לנו. מכיר, יש דרשה של מרן הרב ביחס לעניין הזה, דרשה ידועה על זה שיעקב, כשהוא בא לקבל את הברכות, הוא יובש בגדי עשיו. הרב אומר שה... בגדי עשיו זה באמת הכוחות האלה של עשיו, כוח של המלחמה, של התוקף, של האכזריות. זה באמת לא כוחות של יעקב באופן טבעי. זה לא באופן טבעי או משהו אחר. כנסת ישראל רוצה לעשות טוב לכל. אבל הוא לובש בגדי עשיו. לובש בגדי עשיו כדי להילחם. אז פה רוצים לכם ברשעים, לוקחים את הכוח מאדום. ככה... באמת, מאוד מדגיש שבאמת העמדה שלנו זה התחלונים. סיפרנו פה פעם שברה איך שרב נחמן, חסידי רב נחמן, איך התלמידי רב נחמן נאבקו עם אלו שזרקו עליהם אבנים, כן? מה הם עשו? שתקו. שהם עשו התפעלו מהשתיקה שלהם, כן? אבל... זה נגיד על זה. דוגמה נוספת, שיש יצא לאור על ידי שיחיה צבי מרק, אח של מיקי, השם במקום דומו, כן? אז צבי שיחיה הוציא את הספר מנתידה מגילת סתרים של רבי נחמן. ושם הוא מתאר במגילה שהרבה זמן הייתה בסוד, בסוד. איך תהיה הגאולה? אז זה אומר שאת המשיח מאוד יאהבו. כולם, יהיה לו חן. אז כולם ייתנו לו אדמות. ארצות ייתנו לו הרבה קרקע. מה זה אומר, יחליף קרקע בקרקע? עד שהוא יחליף על ארץ ישראל.
מה?
עד שהוא יחליף את ארץ ישראל, כאילו יחליף אדמה אחרת באדמת ארץ ישראל, כאילו תקנה אותה, בחליפין. כאילו תנו מתנה את אוסטריה, אז אוסטריה החליף ביוון, יוון בטורקיה, בסוף החליף את... דוגמה, מה? באוגנדה, באוגנדה בארץ ישראל, כן. אז אני זוכר שכשקראתי את זה, התפעלתי מזה, כי הוא לא מתאר שזה יהיה במלחמה. מתאר שזה יהיה בשלום. שכאילו, יהיה לו חיל. אני קורא את זה לשיטתו. שוב, יכול להיות שאמת היא נכנה, מי שצריך להשלים להסתכלות הזאת, כמו שרבינו הרב לימד אותנו, הסתכלויות נוספות. אומרת שאני יודע שגם הרב לצהל יחסית, לא היה דגש על מלחמה, ודאי לא כמו שאחר כך בפועל היה מדובר, אבל גם במציאות, גם עכשיו הצודה דיבר, או שלא דיבר בכלל. אבל יש גם לא מעט תיאורים של שלבים בגאולה, שהם התנהלו באופן של ההוד של עם ישראל, החן של עם ישראל, שיעיר בעולם. ככה רב נחמן תיאר את הגאולה. באמת, העירו על זה, לרב יש את שניהם, יש נצח ויש עוד. נצח זה יותר באמת מאבק, והעוד זה מתוך הקרנה. אבל רואים שגם כשהרב מדבר על המאבק, זה לא ב... זה לא במיליטנטיות ככה צרופה. זה שפעם אחת קראתי תיאור שהיה החבר'ה של השומר. אבל זה כנראה מלפני מלחמת העולם הראשונה. שהם כאילו עשו הגנה על היישובים, נכון? כי התחילו כל מיני פשיטות ושוד וזה. ואפילו כבר התחלה של סוג של פיגועים כאלה. פלילי, לאומי, כנראה מעובר. אז הם ארגון השומר. אז כנראה פעם כתבו באחד העיתונים שהיו פה בארץ, תיארו אימונים שלהם. הם עשו אימונים, איך ללחם? אומרים, בשם הקרמל על האויב, בשם התבור על האויב, קדימה על האויב, נסתער על האויב, משהו כזה. אז הרב נתן כתב להם שזה לא ראוי ככה לדבר. זה כאילו... יותר מדי... אנחנו לא... איך... לא מיליטריזם כזה, כן, לא... אנחנו... צריך להגן מגינים, צריך להכן מלחמים, אבל לא... אחד מאיתנו מבין, מה, יש משהו, משהו, משהו יותר מדי חריף בביטוי הזה? פעם סתתו את זה. באמת רואים שהרב היה... קצת שני, כשהיה הגדוד העברי, אז הוא מאוד ברך עליו ושמח במלחמת העולם הראשונה. זה מוזכר גם באורות, שכנסת ישראל מתחילה להכיר שיש לה שפה, שיש לה צבא. אז יש גם את זה. פסקה מפורסמת, שאומר שהנשמות של תקופת הנביאים חוזרים אלינו עכשיו כי... כי מעולם. אז הוא כן מדבר על הופעה של בשר קודש, רירים חזקים, כן? דיבר שיהיו כאילו אמיצים לאומה. אבל באמת, כאילו... לא, קשה לדעת מה בדיוק הצפה שיהיה, אבל ש... אבל... שאולי יהיה הרתעה, אולי יהיה... צריך... כאילו, כמו... עם בארצו שיש לו... לאנגלים יש צבא, נראה לי, יש להם. מה הם עושים? מתאמנים. אולי הם צריכים לקבוש את פוקלנד, כן? כבשו את פוקלנד במרחק של 2,000 קילומטר. זו המלחמה האחרונה שהם ניהלו. אולי, האמת עכשיו אולי הם בעיראק שם. אבל הם... יש להם צבא. למה? כי מדינה, היא לא יכולה, יש... שהגבולות יהיו שמורים. אז אולי הרב מתכוון שיהיה צבא כזה. אבל אי אפשר לדעת, יכול להיות שזה רק לא בוטה באופן הזה. אבל בפחות במנגינה יש קרבה לאיך שרב נחמן תיאר את זה. אז מאדום לוקחים את החרב. וידע שעל ידי הכוחות הרוחניות הנבראים מוטלת התורה שחידש הכוחות האלו, שחידש, הכוחות האלו הם מלאכים ממש. והם מקבלים הכוח מאדום כדי לענוש הרשעים מחברה וקטלה. כמובן שהוא פה מתכוון מהסתם גם ברוחניות. עוד שזה גוף ההרה שבעידה, והם נבראים מבחינת השם יתן עומר המסורת צבא רב, והם אנשים מתרשעים מבחינת כמלאכה וצבל אחת שחל על שחל והפתן תדרוך וכו'. ואלו הכוחות הרוחניים, היינו המלאכים, הם לפי התחדשות התורה. והתחדשות התורה, לפי הקדושה שנתוסף למעלה כנען, כי לפי רבות הקדושה, כן נמשך ריבוי התורה. ולפי רוב התורה, כן ריבוי המלאכים הנ"ל. וכן להפך. היינו שלפעמים הקדושה כל כך מועטת, עד שהמלאכים הנבראים מחידוש התורה, הם מעוטי כוח. שאין כוח בידם לקבל כוח לאנוש את הרשעים מחרבה וקטלה, ואין להם כוח כדי להכניע את הרשעים בלבד, להביא מורך בלבבם. אבל זה לא אנוש אותם מחרבה להעביר אותם. אז שוב, זה יכול להיות כפשוט, זה יכול להיות גם כלפי, רע רוחני, שפעמים אפשר ממש להילחם עד כלותם, לפעמים המלאכים האלה שמכוח התורה יותר חלשים, אז הם רק מביאים מורך, מכניעים אותם. לפעמים גם להכניע אותם מלבד אין כוח למלאכים האלו שכל כך הם מעוטי כוח מחמת מיעוט הקדושה הנ"ל, ואין להם אלא הכוח הזה לעורר כוח האומות על הרשעים מוציאי דיבת הארץ. כמו עכשיו בגלות, שיהיה לנו כוח לנוש בעצמנו את הרשעים, אלא בדיניהם. מבחינת רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. כי הרשע מסבב את הצדיק ואין לנו כוח בעצמנו לדחות אותו, אלא במשפטיהם, נדון אותו בדיניהם, לקבל מהם כוח, נרדוף את הרשע. אם תרצו לתרגם את זה לשפתנו, המדרגה האחרונה שהוא כן יותר, שלוש מצבים. אחד שיש ניצחון גמור, אחד שיש רק סוג של הכנעה, יראה, אם תרצו, מה שקוראים היום הרתעה, כן? המצב הכי חלש, זה שאנחנו לא יכולים לפעול אלא בדיניהם. אז אפשר לתרגם את זה לשפתנו, שנגיד, אם אתה רוצה להגיד איזה משהו אמיתי, או לעשות איזה משהו אמיתי, אבל לומר את זה באותה אמת כמו שהיא, אין מי שישמע. אז אתה צריך להגיד את זה על פי המשפטים, נקרא לזה המקובלים בעולם. אני ידוע למשל יהודה גליק, מאוד בעניין של הר הבית. אבל הוא לא אומר, אנחנו רוצים לצאת להר הבית, כי בית המקדש הוא היה שלנו ורק שלנו, וכל מי שנמצא שם הוא גזלן, צריך להעיף אותם מפה. אלא הוא אומר, יש לי זכויות להתפלל, לא פחות מלהם. מקום קדוש, גם להם, יש לי זכויות. אני מדבר במה שקוראים בשפת הזכויות. אז זה בדיניהם. זה ההסבר. ההסבר הוא באמת, זה שלנו. ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, זה באמת מתוך הצטרפות לעם ישראל. חינם. באמת אנחנו, כשזה יהיה אצלנו, יותר יהיה מקום לכל האחרים, מאשר כשזה נמצא אצל אחרים. זה נכון. אבל זה לא מחשבון כזה של זכויות. זה בדיניהם. מה?
זה גם
לא
היה בפועל לגמרי,
כי אין
מקום
שאסור להיכנס בכלל. עד החל, כן. כן, אבל בעמדה הנפשית, בוודאי יש שותפות. יש... לא אומרים שהם כאילו לא קשורים לזה. אחרי אשר אבו אומרת חוקה, כולי. ויש... נגיד אומרים עכשיו, השבוע אומרים, לרבנים מותרים לדבר, חופש הדיבור. זה במסגרת חופש, לא אומרים, זה האמת, צריך להגיד רק את זה, אני בכלל לא אגיד דברים אחרים, לא. שגם הוא מותר להשמיע את קולו, כן, גם
הוא.
גם הם יהודים, אז זה בדיניהם, מה?
אני נשמע קצת כאילו אנחנו, כאילו מנסים להגיד טוב, גם אנחנו כאילו. זה
כזה
נשמע חלש
קצת,
לא?
זה מה שהוא אומר. שלפעמים אין כוח להתגבר על הרשע, אלא בדיניהם. מה זה בדיניהם? זה כאילו להשתמש בכוח של אומות עולם. זה אני רק תרגמתי לתורנו, שזה לפעמים לא בכוח הפיזי, אלא ב...
טלת.
כן, בצורת המחשבה, בהיגיון, במוסר. זה נובע מחולשה. זה מחליש.
מצד שני, זה יכול לקרות לנו חזרה, כי יגידו, אתם צבועים. זאת אומרת, אתם, כשזה פונה אליכם, אתם אומרים חופש ביטוי, חופש ביטוי, כשמישהו מעצבן אתכם, אז אתם אומרים...
נכון. אני רציתי לעשות, כבר התגלשנו לאקטואליה, לעשות החלפת שבועים. אם לא פעם איזה שמאל, שמאלנים מתבטא ביטויים כאלה, צערנו, לא בגלל שהוא דיבר נגד החרדים המתיישבים, כי זה לא הקבוצות שהפוליטיקה הקורקט חנן אותם בהעדפה. אבל כשהוא מדבר נגיד נגד הספרדים, זה כן אסור. זה לא האיסור הכי חמור, אבל זה אסור. אז אם הוא... זה גם לפעמים יש כמה שוביניסטים קוראים לזה, לפעמים יוצא להם. מה לעשות? בני אדם. אז לעשות אחר כך החלפה. באמת, זה הכל הוול. אם אדם צועק, אז שיתנצל מקסימום. מה זה שייך שתתחילו עכשיו? גם שיש כל כך הרבה אלבונות באוויר, אתם מחליטים שזה אלבון אחד ובלתי נסלח. בכל אופן, אבל כן, נכנה. ככה אני סבור. אני בזמנו הייתי, לא הרבה דיברתי, אבל פעם אחת שדיברתי על סירוב פקודה, אז אמרתי שגם סרבני מצפון מהשמאל, שבאמת עושים את זה בכנות, נכון? הם מאמינים שהדבר הזה הוא נורא ברור. טוב שאנחנו לא מדינה טוטליטרית, שאף אחד לא יכול לעלות בדעתו, אפילו סרבנות. זה מדינה שיש לאנשים גם מצפון. אלא מה, בגלל שיש לאנשים לויאליות ויש גם בית סוהר, אז אנשים לא יעשו את זה סתם, יעשו את זה רק כשהגיעו מים עד נפש. בעיניי זה מציאות בריאה. לא היינו רוצים שזה בכלל לא יהיה בר אפשרות. כי אז זה שרירותי, זה יכול להיות, נגיע למקומות. אז שם הזכרתי שאני גם... אבל נחזור אלינו. אז מה אתה שאלת? תחזור מה ש...
לא, אמרתי ש...
שזה חולשה? כן. זה באמת חולשה. אבל הנה, עכשיו תראו שרב נחמן מלמד את הזכות על החולשה הזאת. לכן עצרתי פה. ודע! שלפעמים הוא סיבה מעט השם ברך שרשע יכתיר את הצדיק, והצדיק כן לעיל ידו לדחות את הרשע על ידי משפטיהם. ועל ידי כוח המשפט יוצא משפט לקדושה שנפל בין הקליפות, כי הצדיק הוא מוציא אותו בין הקליפות ויוצא המשפט מעיקולו, כי נתקל בין הקליפות מבחינת משפטים על ידעום. ועכשיו הוא יוצא מעיקולו ומתיישר מעיקולו, וזו על כן יוצא משפט מעוקר. למשל, נגיד משתי משתמשים, כמו שהדוגמה שאני הבאתי ברעיון של חופש הדיבור, שזה באמת, זה לא הרעיון היסודי, הרעיון השני רוצה להגיד את האמת. אבל באמת זה מוציא את המשפט מכולו, כי הרי מה קורה היום? שיש את הרעיון של חופש הדיבור, ורואים שאלה שככה קצת מופקדים על כלבי השמירה, כמו שאמרתי שהם כלבי שמירה, של הדמוקרטיה, אז אתה רואה שהם שוברים, הם נושכים בעיקר לכיוון מסוים, ושם מאוד חשוב שכל אחד ידבר ויגיד הדברים הכי הכי זה. כיוון השני, אז נושכים. אז ברגע שבן אדם מחדד את זה, שהמשפט הוא גם נותן מקום לנו, אז אולי זה מעלה את הניצוץ שגנוז בחופש הדיבור. מה אמר הפילוסוף שהמציא את חופש הדיבור? אחד ההוגי דעות, הוא לא המציא את זה. סתם אמר, הקדוש ברוך הוא המציא, עומק הנפש האנושית, המציאה את זה. אבל איזה פילוסוף שאמר את זה, ניסח את זה. הוא אמר כמה סיבות טובות, ואגב, הן כולם נכונות גם לדוגמאות שאנחנו מכירים. הוא אמר, א' טוב שאנשים יצעקו ולא ירביצו. וזו סברה מאוד מאוד חזקה, ולכן באמת... כמו שאומרים היום, שאלה אם כן מישהו אומר להרביץ, כן. אבל אם לא, אז ההפך. ועוד סברה, אני חושב שאומר איזה ארבע טעמים. אבל אחד טעמים, שאם יתנו לכולם לדבר, אז יש סיכוי שגם האמת תוכל להאמר. אם השליט יחליט מי אומר, אז מן הסתם הוא יגיד מה שהוא רוצה, והאמת תיעדר. אבל אם ניתן לכולם לדבר, אז יגידו גם שטויות. אבל יש סיכוי שגם האמת תאמר. ואני יודע שאותו גדעון, שאני לא זוכר עכשיו את שמו, אני יודע אם ידעתי אי פעם את שמו, הוא... היה לו איזה אמון. היה לו איזה אמון, שאם באמת הדברים יעלו, בסופו של דבר הכל האמיתי אולי יותר ישכנע, יש כוח להיגיון שבו. אז אפשר להגיד ש... באמת חופש הדיבור בא לעולם כדי שנוכל להשמיע גם דברי תורה, דברי קדושה, כלומר שכל הזה יוכל להיאמר. כלומר, המקום הזה, האפשרות הזאת שבן אדם באמת יהיה חופשי להשמיע את דברו, בסופו של דבר מאפשרת להביע את הנשמה. כי מי שנמצא הכי אולי בשבי מלהשמיע את כל הזה הנשמה. עכשיו, באמת, הרווח הוא שישמע מתוך חופש, כן? לא שזה יהיה נחליף כפייה בכפייה, כן? לא שיכפו להשתיק את הקול הזה, להשתיק את הקולות האחרים. אבל שיהיה באמת חופש. והחופש היא באמת יהיה מאפשר או להקשיב או לדבר את הקול של הנשמה. אז באמת זה, באמת זה הניצוץ האמיתי של חופש הדיבור. באמת? באמת שאנשים יהיו חופשיים. רק כנראה, אלא באמת שיהיה חופש אולי במובן הזה שלא... שאדם לא יחשוב שירביצו לו. אבל אנחנו יודעים שזה לא מספיק חופש. אם יש נגיד איזה טרנד, איזה אווירה כזאת אופנתית, שאנשים נורא מפחדים להגיד משהו, שזה נורא לא נעים משהו כזה. אז נכון, במציאות זה גם מונע מדברים נהלכים והזויים ורעים להאמר, יכול להיות, כי גם יש מסוג מסוים של רתיעה. הרבה דברים לא נאמרים בסופו של דבר, כי... אבל זה גם מונע מדברים טובים להאמר. דברים טובים להאמר. וככל שהחופש יהיה יותר גדול, אז מצד אחד יש בזה סיכון, כי יאמרו הרבה יותר שטויות. מצד שני, זה נותן גם אופציה שגם הדבר האמיתי ייאמר, וייאמר בצורה שאף פעם לא נאמר, כמו שנאמר מתוך חופש זה משהו אחר. באמת, החופש הדיבור בדור הזה גדל. מה הדבר שהגדיל אותו? איך הוא גדל? זה האינטרנט. פעם מה שאמרו במטבח כותבים בטוקבק. לכן באמת, שומע לפעמים אנשים אומרים ברדיו שבזמן האחרון יש הסתה נוראה ויש... שוב, תמיד נשמע שנדרים רק על זה, אבל בסדר, יש דברים נוראים שנאמרים והסתה ואלימות מילולית, יש כמה ניסוחים ומצב מחמור וזה. אז נגיד להם, תסגרו את הפייסבוק ואת זה, פתאום תראו שחזרנו 10 שנים אחורה, בסוכל. פה ושם מישהו אומר דברים לא נעימים, אבל... מאוד מאוד ירד המפלס. כאילו, נתת לאנשים להגיד מה שיש להם בקשקס. אז הם מדברים. מה שאמרו במטבח, אומרים בזה, לפעמים אפילו מה שאדם חלם בלילה, הוא כותב. אז כדי כך, כאילו. כאדם יושב מול מחשב, לא רואה אף אחד, לא מתבייש מאף אחד. גם לפני כן הוא קרא מישהו שירה מהכיוון השני, פום. אז ככה, אז נותנים לכבד לדבר. אז האם זה אומר שקדוש ברוך הוא מאמין בנו, שאנחנו יכולים להיות בכזה חופש פראי? כי באמת יש שם הרבה הרבה דברים שתצילן האוזניים. ודאי מאלה שחולקים עלינו, אבל אפילו מאלה שתומכים בנו. יש דברים שאתה לא יכול לשמוע. אבל מה, אז מה, הקדוש ברוך הוא מאמין כנראה שאנחנו יכולים לעמוד בזה. יכול אדם להגיד, הוא לא מאמין שאנחנו מוכנים, שאנחנו יכולים לעמוד בזה, הכוונה, ולסגור את ה... להפסיק את הכלי הזה. ואגב, שתהיו... היום יש גרופים. אשתי הרבה פעמים אומרת שבני אדם קרובים, להגיד למי יש מוצץ, יש גרופ של הקהילה. אתה רוצה לדעת למי יש מוצץ, מי נוסע לירושלים, בסדר, בשביל זה יש להם יש בגרופ. אתה רוצה לדון אחד עם השני, זה לא הכלי. רק פנים אל פנים. אנשים לא מרגישים. אחד אומר משהו, השני סותר אותו וזה, ואז מתחילים להיעלב. ולפעמים גם אדם אפילו קצת כועס, אז הוא אפילו רוצה קצת לפגוע, אבל עדיין לא כמו כשהוא עומד מול בן אדם. אז זה סתם מעצה מעשית. לא להשתמש בכלי הזה כדי להביע תכנים של נפש ורוח, רק איפה המוצץ, איפה אפשר לקנות סובין בזול, זה בשביל זה יש את הכלי הזה, אבל לא דברים אחרים. אבל זה מצד הבחירה החופשית. אבל מצד ההנהגה האלוקית, יכול להיות שיש פה, שוב, או שבני אדם יתפסו את עצמם וירסנו, גם זה יכול להיות, או שבני אדם באמת, עד רבה, מתוך החופש הזה, יתגלו גם דברים טובים. ויש גם אפילו פה בישיבה, אנשים יש כאלה שהגיעו לתורה דרך הכלי הזה. אז מעלים את הניצוץ שיש בתוך המשפט שלהם, שהוא נפל בין הקליפות, שמשפטים בלדאום, וזהו, על כן יצא משפט מעוקל. שמשפט שהיה מעוקל יוצא, כנראה יוצא מהעיכול שלו. על כן יצא משפט מעוקל פשט, הכוונה ההפך, יוצא משפט מעוקל. אבל נחמן דורש, אני חושב, יוצא מעיכול. המשפט יוצא מלהיות מעוקל. דורש את זה לטובה.
משפט מעוקל יוצא מהעיכול שהיה בו.
כן, אולי, שהמעוקל נקרא פעמיים. גם אפשר. ושוב, אולי עד רבה, כי דווקא האפשרות לבחור, האפשרות לעשות גם דברים מעוקלים, זה שוב דבר מבררת, והבירור בסוף גם מתקן, כמו שניסו להסביר. טוב, אני רוצה שנזכה שהדברים יתבררו ויקלו.